השלום והברכה למאזיני וצופי ערוץ 2000, הציבור קדוש בשידור שלפנינו. אנחנו הולכים בעזרת השם להתרגש יחדיו מאחד מצדיקי ישראל בדור האחרון, שאני הקטן שבקטנים זכיתי להכיר אותו באופן אישי. עלו כבוד הרב חיים קניאבסקי זצ"ל, רבי שמריהו יוסף חיים קניאבסקי, זכר צדיק קדוש לברכה, שהיה אחד מהצדיקים הנגלים והנסתרים של עם ישראל, שמחולל ישועות בחייהם של אלפים ורבבות בעם ישראל. והייתה לי את הזכות, רבותיי, להכיר מקרוב את הצדיק, לבקר במעונו עשרות פעמים. החיים האישיים שלי קשורים אליו, החיי הרווקות שלי בישיבה, בזמן שלפני חתונה, אחרי חתונה, מקום מגוריי, הייתי מחובר לצדיק הזה בלב ונפש כמו הרבה מעם ישראל. רבותיי, נגלה שלא אלמן ישראל, למעשה רק אחר פטירת צדיקים מגלים כמה גדולים הם היו. על רגל אחד ציבור קדוש, הרב חיים קניאבסקי זצ"ל, נולד בט"ו, טבת, תרפ"ח, 1928 למניינם, לפני מלחמת העולם השנייה, כ-10 שנים לפני פחות או יותר, והלך לעולמו בגיל 94, בשנת תשפ"ב, 2022 למניינם. ולמי שלא יודע, ידע כללי, הוא נולד בפולין, והיה בן הבכור של הסטייפלר זצ"ל, רבי יעקב ישראל קניאבסקי זצ"ל, ואשתו, האמא של רב קניאבסקי, הרבנית פאשה מרים, עליה שלום צדקת, שהייתה למעשה האחות של החזון איש, והיו קשורים צדיקים אחד בשני. אבא שלו היה סנדק בברית שלו, ורצה שיהיה לו בן גדול, ולכן הוא גם קרא את שמו על שם שני הסבים הקדושים, והתורה פשוט עברה מדור לדור במשפחה הקדושה. בשנת 1934, אז הם עלו לארץ ישראל, התיישבו בבני ברק. בהתחלה הוא היה גר בבית של החזון איש, בהמשך עברו למקומות אחרים, ואבא שלו היה למעשה הרב הראשי שלו, נקרא לזה ככה, לימד אותו תורה יומם ולילה, ואז הוא נרשם לישיבות, היה בכמה ישיבות מפורסמות, אם זה ישיבת תפארת ציון בבני ברק, או לומז'ה בפתח תקווה וכולי, והיה זה זמן של מלחמות למי שיודע, ותתפלו לשמוע, הרב קניאבסקי זצ"ל היה למעשה חלק מהלוחמה, אבל איך בדיוק זה היה? מה שקורה, גייסו למעשה את הבחורים, בחורי הישיבה, לא נשקים, לא קיבלו הכשרה, לא רובים, לא אפילו חץ וקשת, לא באו לשם רבותיי, התפלו לשמוע עם אבנים ומקלות. אבנים ומקלות התחבו ככה, יבואו המצרים וזה, אבנים ומקלות, אתם מאמינים, בחורי ישיבה. ולמדו תורה תוך כדי, כאשר רב קניאבסקי רבותיי, אמר מי שהיה שם אחרי, אמר לו תעלה למעלה, אתה לכאורה תהיה צופה או מה שלא יהיה, תהיה למעלה ותלמד תורה. והרב קניאבסקי רבותיי, מלחמה סביבו, מצרים, בום טרח וזה, הוא עוסק בתורה, מסיים עוד גמרא ועוד גמרא. לא אומר כי סופר, אבל הם ודאי וודאי רבותיי, הלוחמים בראש החזית, כי בלי תורה, לא רק אין הצלה ולא הגנה, ולא, אין עולם רבותיי. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, כלומר הכללים של העולם הזה, הקיום של העולם הזה, אין עולם בעולם. אלא קודם כל תורה. למה? כי תורה זה מלשון הוראה, ההוראה שלי, אני מורה לכם בעולם איך להתנהג. אם עושים את רצון השם, הכל טוב כמו שאומרים. ולכן רבותיי, בזכות התורה, ברוך השם, עם ישראל ניצח וממשיך לנצח, כמובן שצריך חיילים וצבא והכל, אנחנו בעצמנו מכירים את העולם הצבאי, אבל הכל לאחר הכוח הרוחני של עם ישראל, כוח התורה וכוח התפילה. ציבור קדוש, בשנת 1951 למניינם, תשי"ב, נסע לאישה את הצדקת בת שבע, אסתר, עליה השלום, ביתו של הרב יוסף שלום אלישיב, מגדולי הדור דאז. השטחן אגב היה חזון איש, איזה זכות, שגדול הדור או השטחן, להבין שזה הזיווג שלך משמיים בלי בלבולים. החזון איש כל כך שיבח את החתן הצעיר, אמר זה מרא דכולי תלמודא, שולט בכל התורה ישר והפוך, אמר זה הרוגוצ'ובי של הדור, כלומר זה הגאון של הדור. הרב קניאבסקי רבותיי כבר מקטנותו, מצעירותו, היה משהו פלא, כישרון אדיר. גרוע בפתח להבין רבותיי, איפה אוחזים הצדיקים, הרב קניאבסקי וגדולי הדור האמיתיים וגדולי הצדיקים, ויכול להיות כל אדם באשר הוא שיש לו באמת מסירות נפש, רבותיי, חיו בבית, אתם לא תאמינו, אבל בית משותף, זוג נשוי, רוצים את הפינה שלהם, את הפרטיות, את כמה שיותר מרחב, חיו רבותיי בבית משותף לכמה זוגות, כשהמטבח משותף להם, וכולם חיים זה בפינה הזו, אתם מאמינים? זה נשמע לכם, כך חי הרב קניאבסקי לאחר נישואיו עם הצדקת, בשלב כלשהו עברו, בשלב עתידי לפינה משלהם כמו שאומרים, וציבור קדוש עם השנים נתגלה הרב קניאבסקי בגדלותו, ומתישהו הבינו שמדובר כאן באדם בורא מעם, ופלא גדול שמתישהו רצו למנות אותו, להיות אחרי על ישיבה, להתחיל בלהיות מעביר שיעור, מלמד, אמרו לו, אם אתה הרב היית ראש ישיבה, ואת החייל, אלפי תלמידים, אמרו לו, בדיוק ההפך, אתם לא יודעים. הוא מספר שבצעירותו פעם אחת, אז רצו שהוא יהיה מעביר שיעור, שבינו כל החיים שלו, גדול הדור, היה גדול הדור. אבל בשנים שזה, היה לומד תורה בפינה שלו, רצה זקות הרבים, אבל הרגיש שזה לא התיקון שלו, תורה, תורה, תורה לעצמו. וכך גדל, גדל, התמלא בכוס, ואז שפך את השפע הזה לכל עם ישראל, לעת זקנתו. רבותיי, בצעירותו הציעו לו להיות מלמד באיזה ישיבה. אותו מישהו, תחליף אותי, תחליף אותי. טוב, בסדר, נחליף אותו. בא לשיעור. ובתמימות לכאורה, יעקב אשתם יושב אוהלים, ככה הרב קניאבסקי זצ"ל, אשתם יושב אוהלים. אז הוא בתמימותו אומר לו אחד הבחורים, הרב, אני רוצה לצאת החוצה לשירותים, או לא יודע מה. אמר, טוב, תצא. עוד פעם אחת, הוא מנסה להמשיך בשיעור שם עם המשניות, וזה רק לימוד פשוט של משניות. הרב, אני גם רוצה לצאת החוצה ככה וככה. הרב בתמימות, טוב, תצא. ועוד אחד, ועוד אחד, רבותיי. כולם יצאו מהשיעור של הרב, הרב בתמימות, טוב, תצא, לא התווכח איתם, רגע, בוא נקרא למנהל, המנהל, נראה מה קורה פה וזה. טוב, תצא, תצא, נשאר רק אחד אחרון עם הרב. הרב בתמימותו אמר, מסכן, זה לא נעים. אומר לבחור, אתה אולי גם רוצה לצאת. הוא אמר, טוב, בסדר, רב הציע. יצא גמור, רב נשאר לבד. אמר, זה לא בשבילי, למד בחורים. כך בכל אופן סגר את הפינה הזו כבר בצעירותו. ציבור קדוש, רק נזכיר שבפטירה שלו, שזה היה תקופה מרוממת, אני אגיד לכם, חדש לכם חידוש, אני הקטן שבקטנים, מכיוון שזכיתי כמו שאמרנו להיות, מקורב לצדיק, הרגשתי כאילו אחד אבא סבא שלי עזב את העולם, וכמובן עשינו כל שביכולתנו להגיע ללוויה, חדש לכם חידוש. אנחנו למעשה בהתעוררות ישראל מקיימים תפילות, תפילות ברובן. למעשה התפילה הגדולה ביותר בישראל מתקיימת כל יום דרך קו התעוררות ישראל. אפשר לראות פרטים באתר התעוררות ישראל. אלפי יהודים בשעה 2 בצהריים צועקים לבוא העולם על ההצלה, על הישועה, שמע ישראל הכי גדול, על המלחמה שננצח וכו'. הכל מוכנס שמה מהכותל המערבי, שידור חי, קדיש בשידור חי, משהו היסטורי. אז אני הקטן שבקטנים, מכיוון שידעתי שיהיה פורום ענק, שאגב ביום של הפטירה של הצדיק, שאגב הוא נפטר ביום שישי, הרב קניאבסקי, שעתיים לפני כניסת השבת, זה היה בתתוו באדר ב' שנת תשפ"ב, ומכיוון זה היה סמוך לשבת, חשו שיהיה בוודאי חילול שבת, עם הפטירה וכולם יבואו וזה וזה, אנשים יחללו שבת, לכן דחו את הלוויה ליום ראשון, ואז באו באמת עם ישראל בהמונה, ויש אמרו שהיו שם 500,000 יהודים ביום של הלוויה שלו, ליוו אותו בדרכו האחרונה, יש אמרו שהיו 750,000 יהודים, ב3,000,000 בלוויה שלו, היה משהו באמת היסטורי, אני לא נשכח את זה, זה כאילו קרה אתמול, אני זוכר את זה רבותיי, ולמה אני אומר את זה? כי אני קטן שבקטנים ידעתי שיהיה עכשיו הספד גדול, באמת אם שהספיד שמה זה היה, הרב יצחק זילברשטיין, ושאר המקורבים, עוד כמה מקורבים, ואמרתי, אני חייב לתרוח להגיע למי ששם לספוד וישמעו אותו אולי מיליוני. כי רק אלה שנמצאים במקום, אמרנו, זה איזה 500,000 לא יותר, ובתקשורת וכולי, אמרתי, אני חייב להודיע לו שבשם הצדיקים, בשם גדולי ישראל, שיבקש מכל הציבור כעת לערער בתשובה, אחדות ישראל, אהבת ישראל, ולהתפלל על הגאולה. כולם כעת ביחד, כולם להתפלל על הגאולה. כתבתי מכתב רבותיי, הגעתי עד הבית של הרב קניאבסקי ביום של הלוויה. הגעתי שם לאחד הנכדים שלו, שאמרתי לו, בבקשה, תעביר את זה למי שהולך לספוד, ושאומר את זה לפני כולם, משום מה זה לא יצא לפועל. אני לא יודע למה, כל משמיים כמובן, יצא לי מתי שהוא אחר זה לדבר עם הרב זילברשטיין. אמרתי לו, רב, לא הגיע לך הפתק שהעברתי דרך הנכד וכולי. אמר לי, לא ראיתי. כנראה שמשמיים זה נעצר איפשהו בדרך, אולי כי לא הגיע הזמן. באופן רבותיי, היה מעמד מרגש באותו יום, כאשר מאות אלפי יהודים ליוו אותו בדרכו האחרונה. כאשר העיר בני ברק, אגב, שם התקיימה לוויה, שם הוא חי כל ימיו, אז מה שקרה, כמובן לאחר נישואה וכולי, כאשר למעשה כבר הוא עבר לעיר בני ברק, אז אנשים שם פחדו, מלחמות ישראל היו במשך עשרות בשנים, ופחדו שתראי, יהיו על בני ברק, כמו על הבצילו, אמר להם הרב קנייבסקי בשם החזון איש, לא לפחד, אתם יכולים להמשיך לגור בבני ברק, פה לא יפלו טילים. כך חזר ואמר עשרות בשנים בשם החזון איש, לא לפחד, לגור פה, והקדוש ברוך הוא ישמור, טילים לא יפלו כאן. אמר את זה רבותיי, בנפש אפילו זה פורסם בתקשורת, שהוא אמר, תפרסמו, אמרו לו הרב לפרסם, אפשר לפרסם, כי יכול להתחילו לשם. הרב אמר פתאום, יפול איזה טיל אחד, הנה הרב אמר, וזה לא מתקיים. אמר לו, תפרסמו, בבני ברק לא יפלו טילים. ומי שזוכר איזה מקרה שנפל איזה טיל, על הגבול אמרו, הנה נפל טיל בבני ברק. הלכו בדקו, זה בשטח הרשמי של רמת גן. לא נפל אף טיל בבני ברק מאז שאמר את זה הרב. אמנם לאחר פטירתו, שאלו באמת, אם עדיין השמירה הזאת תהיה עומדת בעינה או שכבר המציאות אחרת, אמרו כבר באמת לא יודעים. כי הרב קנייבסקי יכול להיות שהוא התכוון שכל עוד הוא חי בעיר בני ברק לא יפלו טילים, כי הזכות שלו מגינה. אחר פטירתו לא יודעים. וראיתם כבר קרו כבר מאז פטירתו כמה וכמה אסונות לא שגרתיים בעיר בני ברק, אבל בוודאי שעיר התורה העצומה הזו, זכות התורה מגינה, ציבור קדוש, להבין מי היה הרב קנייבסקי זצ"ל, מעבר לגדלות בתורה שאין לנו קצה קצהו של הבנה, כמה הוא למעשה מסר נפשו על התורה יומם ולילה. אני הקטן שבקטנים רבותיי זכיתי לבוא לשם להתייעץ איתו, אמרנו עשרות פעמים, ולא אשכח את זה שתמיד הוא קישר את הישועה ללימוד התורה. עוד שהייתי רב, אמרתי לו רב, רוצים משעה. אמר הרב, ללמוד מסכת קידושין, כך אמר לי. הוא היה מקשר כל דבר לתורה, לגמרא, למשנה וכו'. אתה רוצה להתחתן, לקדש אישה, ילמד קידושין. תשובתי לו, אמרתי לו הרב, אמר לי, ילמד שביעית, כל דבר רבותיי שזה, היה מקשר את זה לצורך. דעתו של הרב קנייבסקי זצ"ל, הייתה להתחתן כמה שיותר צעיר. בין 18 לחופה, זה לא סתם לקרוא את זה במשנה, זה אמיתי. בעיניי ראיתי רבותיי, פעם באתי אליו עם אחד הבחורים בישיבה, שהיה בן, לא יודע, 19 או אפילו פחות. אני לא אשכח את זה, היה כזה, הוא כזה בחור כזה, חמוד כזה, עם ככה בלי אפילו ג'קט. כאילו בא הרב, תברך אותי שאני אצליח בתורה, בכלל לא חשב להתחתן עוד. הרב אומר לו, בן כמה אתה, ראיתי זה בעיניים שלי, בן כמה אתה, אומר לו, 19. אבא אמר לו, התחתנת? אמר לו, לא הרב, אני בחור בישיבה. תתחתן, זוכר את זה, תתחתן. ככה הוא נבל, לא חשבתי, לא פיללתי, תתחתן. זו הייתה המגמה שלו. והיה הרב אמר, היה אומר, לא לברור, לא לברור, אני בנושא של השידוחים, יצאנו הרבה כי היינו בישיבה, בחורים, אומר, לא לברור, אומר, אנשים יכולים לפספס את הזיווג שלהם בזה שהם מחפשים להם איזה משהו מדומיין, בעולם שולח את הזיווג עד אליך. פעם שאלו אותו שאלה, אמרו לו, כבוד הרב, אני נכחתי שם באותו מעמד, אמרו לו, כבוד הרב, רוצים להתחתן, אבל יש כל מיני דעת שאלות, וזה לא יודעים, זה הזיווג, לא יודעים, לא אליהו הנביא, לא יודעים, אמרו לרב, אפשר להגיד כן, 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 ואם השם לא ירצה זה יעצר באמצע, כלומר, אם מתחתנים זה זה, אם לא מתחתנים זה לא זה. אמר רב, כן, אפשר, אפשר. כלומר, לסמוך על בורא העולם, לא להגיד את הלא. כמובן, הכל בהתייעצות עם דעת תורה, גם לא להחליט לבד, כי תמיד צריך דעת תורה, לכל דבר, זה הרב קנייבסקי בעצמו אמר. אבל אמר הרב, שאם אדם בסך הכל בתמימות הולך להצעת שידוך ו... וכל עוד אפשר לכן, זה לא אין איזה דחייה, משהו. אמר הרב, לא להוריד לך על דברים קטנים לברור, אלא להמשיך, להמשיך. אם הקדוש ברוך הוא ירצה, יעצור. אז רבותיי, איזה חידושים ראינו שם, אתם לא תאמינו. סיפרו לי, קרובי משפחה, שפעם, להבין את הראייה שלו, שפעם אחת, היה מקרה של הריון במשפחה, שהרופאים אמרו, להפיל, 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 להפיל השם ישמור, להפיל, להפיל השם ישמור. לא, לא רוצה אפילו לפרט פה, להפיל. חד משמעית. והם מועלים, עד שהאישה נפקדת, עד שנקלטת וזה, אוי, להפיל, למה, איפה, אבל בינתיים יראה הרעיון תקילה. באו לרב קנייבסקי, אמר ברוח קודשו רבותיי, אמר הוא פה רופא, עשה בדיקות, מה הוא יודע? אמר קנייבסקי, שום דבר לא להפיל, ילד בריא ושלם, הרופאים לא יודעים מה שהם אומרים, לא להפיל. הם היו באלם, שמחים, אבל מצד שני, יש סוללה של רופאים שאומרים אחרת. חזרו לרופאים, אמרנו לכם להפיל. הם מסכנים לכאורה, מושלחים בין הרב קנייבסקי לבין הרופאים, לא יודעים מה לעשות. אמר הרב, שום דבר, חס ושלום. הרב עדיין, באוזניי שמעתי, באוזניי ראיתי מקרים כאלה. שהרב אמר לו, מה פתאום להקשיב לרופאים? הם לא יודעים מה שהם אומרים. כך אמר לו, הם לא יודעים מה שהם אומרים, לא להפיל. כך שמעתי באוזניי, רבותיי, נולד ולד בריא ושלם, הכל טוב כמו שאומרים. איפה פתאום נעלמו הרופאים האלה? פעם אחת סיפה לי מקרה רבותיי מרגש הדמעות. יהודיה יקרה, שהייתה רווקה בזמנו, ובסך הכל צריכה להתחתן להקים בית. והיה להם במשפחה מקרה דומה למה שכעת אמרתי, שהרופאים אמרו שיש מקרה שלא נדע בתוך הבטן של אותה אישה, מיד להפיל. אין מה לדבר בכלל, להפיל. המשפחה במזוזעת, הרופאים אמרו, אם ייוולד משהו, אין מוח, אין מוח. אני אומר את זה הרבה כך באופן כללי, בלי לחשוף פרטים, אין מוח. זה תינוק, ולד בתוך, אין מוח. ייוולד, אם בכלל יישאר חי, אם יישאר חי זה שם ישמור שלא תדעו. להפיל, להפיל, להפיל. אחרי המשפחה מבועלים, מה להפיל? ברור לה בצילו. באו לרב קנייבסקי, לשמוע את הצעתו. אמר להם הרב, לא להפיל, חס ושלום. ייוולד ילד בריא ושלם. אומר, יהיה ניסים, ככה אמר רב קנייבסקי. יהיה ניסים, ייוולד ילד בריא ושלם. לא להפיל, יהיה ניסים, ככה אמר. כלומר, הודע רב שיש צילומים, הראו לו, רב, תראה, אין מוח, יש צילומים, אין מוח. אמר רב, יהיה ניסים, באמת הרב הורא להם שאם רוצים יכולים להפיל במקרה הספציפי הזה, אבל יהיה ניסים, אם לא יפילו, יהיה ניסים, כך אמר להם הרב. סיפרה לי אותה אחת רבותיי, אני אומר את זה באופן כללי, עדיין לא התחתנה, שהמשפחה כבר החליטה, אתם לא תאמינו, המשפחה, כי הרב אמר, אם רוצים אפשר להפיל, המשפחה החליטה לכאורה להפיל. אמרה להם אותה רבקה, קרובת משפחה, אמרה, אבל הרב אמר שיהיה ניסים, אתם לא מאמינים? לא. אבל הוא יתיר לי בכל אופן אם רוצים להפיל. אמרה להם, אתם יודעים מה? כי היא האמינה ברב קנייבסקי. אם הרב אמר, יהיה ניסים, יהיה ניסים. היא אמרה, אתם יודעים מה? אל תפילי. אמרה לה, 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 לאמא. מה שיוולד, אם חס ושלום ייוולד משהו שלא קשורה, אני אגדל אותו. רבותיי, לקחה פה את הסיכון של החיים שלה. כי אם חס ושלום היה נולד משהו שלא קשורה, אתה צריך לגדל אותו, רווקה, חמי, התחתני איתך, אז היא מגדלת איזה משהו שהוא שמשמור. אמרה, אני מאמינה ברב קנייבסקי, הוא אמר, יהיה ניסים, יהיה ניסים. רבותיי, הגיעה שעת הלידה. האישה יולדת, לא יודע להגיד, בשעה טובה, ילדה, ואז היא אמרה, אני לא, בלידה, אחרי כל הקושי של הלידה והכל, אני לא, הרופאים אגב התנקרו לה, כי אמרו לה להפיל, והיא אומרת, בכל זאת היא באה ללד, בגלל שהקרובה שכנעה אותה וכולי, הרופאים התנקרו אליה. והייתה לידה לא פשוטה. ואז היא אומרת, קחו אותו, קחו אותו. היא אפילו לא רצתה לראות אותו, כי מה שאמרו הרופאים, מה השם ישמור. אמרו לה, גברתי, גברתי, התינוק שלך. אמרו, לא, לא. גברתי, ילד בריא ושלם. קחי אותו בבקשה. אבותיי, ילד בריא ושלם. למה? מזכות האמונה בצדיק, שאמר, יהיו ניסים, אם מאמינים יהיו ניסים. ציבור קדוש. באוזניי שמעתי את הרב קנייבסקי, כל כולה היה סגולות למי שיודע, אנשים בעולם כבוד הרב, רוצים הצלה, בזיווג, ברפואה, בילודה, כל דבר, שלום בית, ילדי. הוא סנמר, לי סיפר רב, השם ישמור את זה, עליו השלום, אמר שמי שאגב, לא אשכח את זה רבותיים, פרסים לכם פה נס. אני, היה לי גם עיכובים בשידוחים שלי, מי ש... היה לי עיכובים בשידוחים. בכל אופן, היה מצב שכבר באתי, למדתי לו רב, זהו, רב. לא יכול יותר רב, הצילו, הצילו, הצילו. הרב רוצים אישה, רוצים זיווג להקים בית. אמר לי הרב, רבותיי, ברוח קודשו. אמר לי, יבדיל ומוצא שבת על היין. כך אמר לי, יבדיל ומוצא שבת על היין. לכאורה, כולם מבדילים, אבל לא בדיוק. למה? כי אני באותו זמן הייתי עם המשפחה, ומי שהיה מבדיל זה היה אח שלי, על מצנבים. אב אמר, יבדיל, כלומר אני, על היין. רבותיי, הבדלתי לראשונה על היין במוצא שבת. באותו שבוע למחרת, רבותיי, אתם לא תאמינו, נפרצה הדרך לחתונה, ברוך השם, לא יומן כי יסופר. זה עוד, איך אומרים, בקטנה, אם תדעו את כל הסיפורים שהיו לי עם הרב, אתם לא תאמינו. אמר לי הרב, כשהייתי צריך ישועות, לא אשכח את זה רבותיי, לא אשכח את זה לעולם, והוא היה אומר את זה, זה בהשגה. הוא אמר את זה, כי לא תמיד הוא היה אומר את זה. אפילו רק, רוב הזמן אגב, הוא היה מברך, כולם הכירו, משנה מסוימת, מזמן מסוים, הוא התחיל להגיד לכל מי שנכנס אליו, בועה. בוע, כך, אמרו לרב, מה זה הבוע הזה? מה זה ראשי תיבות? בוע בעזרת השם. רגע.
וחווה לטופה.
חווה הצלחה, כן? אני כבר עסקתי לשכוח. איך אני מסתכל לצד כדי שיחטוף פה.
הדור הדור.
כן, כן, אני אחזור על זה. לא, כתבתי לי כאן, הנה כן. כן, בחווה הצלחה, כן. לא רציתי במילת את השנה שהוא אמר לי. בוע, מה זה בוע רבותיי? ראשי תיבות, ברכה והצלחה. זה משנת תשע"ה, התחיל לומר את הדבר הזה, בוע לכל אחד ואחד. אמרו, מה זה הרב כאילו, חס ושלום, פחות אכפת לו, בוע, בוע, בוע. בלי, מה לפעמים שמעתי? בוע, בוע, בוע. אז אמרו, מה הרב ככה מעביר את האנשים, בוע, בוע, מה זה? תגיד, ברכה והצלחה, שב, דבר. רבותיי, פעם היה מקרה. עם אשתו, עליה השלום, הרבנית בת שבע קניאבסקי, עליה השלום, שנפלה והייתה בחולי קשה, ובגרוש חדר הגיעו אמבולנס, ועכשיו הרב לכאורה יושב על אשתו, תהילים והכל רבותיי, שבאו המטפלים, האחים, הכל וזה בתוך הבית, אמר, בועה, ככה שמרו אותו, בועה על אשתו, אמר, בועה. אז הבינו שזה לא, זה כל הלב שלו שם, בועה, ברכה והצלחה, אבל עם כל הלב אמר את זה. לכל יהודי, הרב זצל היה רבותיי, קורא לכל יהודי להתמיד בלימוד. אז כמו שאמרתי, גם המקרה שלי, שבאתי לו כמה פעמים, אני זוכל לשכח את זה, פעם אחת אליו לגבי איזה דבר נצרך, והגדלות לו הייתה הענבה שלו. הוא היה מסתכל לכל יהודי רבותיי, כאילו אני הקטן ואתה הגדול. הוא גדול הדור רבותיי, כל התורה בראשו, ולא רק תורה, גם מידות וחוכמה ורוח הקודש והכל, אני מסתכל עליך בעיניים כאלה, כאילו אתה הגדול ואני הקטן, לא אשכח את זה לעולם רבותיי. אני זוכר את זה פעם אחת, באתי אליו, צריך ישועה, רבי, הסתכל עליי ככה, הסתכל לי אגב במצח, רבותיי, לא אשכח את זה, הוא לא הסתכל עליי, הסתכל במצח, הם היו קוראים במצח, רבותיי, צדיקים, דברים ידועים, שהם קוראים במצח. אמר לי, ילמד בהתמדה, ככה אמר לי, ילמד בהתמדה, איך זה חלחל לי לנשמה, המילים האלה שלו, רבותיי, כי אם הייתם יודעים, רבותיי, מה הכוח של התורה, הוא זכה לכל מה שזכה, בזכות הזו הייתה לו אהבת תורה כזו עצומה, כל דבר הוא מקשר לתורה כבר שנראה, כפי שנראה בהמשך, שסגולות רבות הוא למעשה היה מפזר לעם ישראל, מלמד בעם ישראל, הכל קשור לתורה. היה מקרה פעם אחד שבא אליו בן אדם, אמר לו, כבוד הרב, השם ישמור ויציל, היין שלי החמיץ, קניתי הרבה יין, השקעתי בזה, חביות, עניינים וזה, פתאום בא לי, לא יודע, כבוד הרב, היין החמיץ, איזה צער גדול, למה זה הרב, מה לעשות, וזה, איזה השקעתי בזה. אמר לו הרב, בטח אתה רבת עם האישה שלך, נכון? האדם השתתק?
תודה רב.
אמר דברים פשוטים, כבר מסכת באה בתרא. שהמזל של האדם גורם להשפיע על היין. ואם אין לך שלום עם האישה שלך, אין מזל, כי כל המזל של הגבר הנשוי תלוי באישה שלו. אדם רווק הוא חצי אדם, וגם כשהוא מתחתן כבר, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. כשזכו, מזכחים את המידות שלהם. ולכן, תעבוד על השלום בית שלך, ובעזרת השם היין, לא יחמיץ לך פעם נוספת. רבותיי, הרב קניאבסקי זצ"ל, היה חשוב לו מאוד, היה לו הנהגות של חסידות, שלמרות שהוא היה לי טעי, אבל היו דברים שהוא הקפיד בהם, הנושא של גידול הזקן, הפאות, לא שכח שאני בעצמי, אמרתי לו, הרב, תראו לי את הפאות שלי, רבות, ציבור קדוש מאחורי האוזניים, זה לא בדיוק מה שאמר הרב קניאבסקי. שאלתי אותו, אמרתי לו, הרב, פאות קדימה או אחורה? אמר לי, קדימה. אמרתי לו, הרב, זה קצת אבל מפריע, כזה כל פעם מסדר אותם וזה, לסלסל אותם, אמר לי, בסדר. לא משנה, שייקח זמן. חזרתי לו אחר חצי שנה, אמרתי לו, הרב, הפאות מפריע לי, כי עשיתי את מה שהוא אמר. הרב, הפאות, זה זמן לסלסל אותה ולשים קצת חומר וזה. הרב, ביטול תורה, תן לי ללמוד תורה. אמר, לא, יסלסל את הפאות קדימה וזה. מתישהו, רבותיי, מכיוון שזה לא עיקר הדין, זה לא הלכה, זה רק הנהגה, זה רק המלצה, אז מתישהו כבר, אז כמו שאתם רואים, הפאות שלי מאחור, אבל הרב קניאבסקי מקפיד בדבר, וכנה לגבי שעון, שעון יד. הרב קניאבסקי מאוד הקפיד, שלא יבוא אליו עם שעון יד, אמר שלפי החזון איש, אז אדם צריך שלא לענות כך, בכל בית ההנהגה שלו. לפי הרבה פוסקים אין בזה בעיה לענות שעון על היד, אבל לשיטת החזון איש, הוא אמר שיש בזה משום לא ילבש, שיש בזה למעשה נוי לגבר שהוא לא צריך את זה. אבל כמו שאמרנו, יש פוסקים רבים שמקלים בדבר. בכל בין גם לי, כשבאתי אליו פעם עם שעון, אמר לי להוריד את השעון, כך. זו הייתה הנהגה שלו, ואז הוא היה יכול להמשיך לקבל אותך ולתת לך את ההצעה הנכונה. הוא אגב, לרוב שהוא היה כל כך עסוק בלימוד היום בלילה, אז העידה עליו ואשתו, עליה שלום הצדקת, שכשהם נפגשו אחרי החתונה, כל החיים לא רק תורה, 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 שקוע בתורה, אמרנו, מלחמות סביבו, והוא עוסק בתורה. כשהוא פגש את אשתו, הפגישות הראשונות בשידוכים עוד לפני החתונה, אז הוא היה מחכה בתחנה, היא הייתה יורדת מהרכבת וזה בזמנו, והוא מחכה בתחנה מול, והוא מוקז בלימוד שלו, שומר עיניים גם, והוא לא רואה אשתו מחפשת אותו, והוא נמצא מולה והוא עסוק בלימוד שלו. היה מפספס את אשתו, בסוף ברור שהדברים הסתדרו, אבל הוא לא זיהה אפילו את אשתו, כאשר הוא היה מגיע, ככה העידה, הוא היה מגיע לבית שלה, לפני חתונה, אחרי חתונה, לפני חתונה, איפה שהיו גם האחיות שלה, הוא לא זיהה אותה בין האחיות שלה, מרוב שהוא היה שומר עיניים, ועוסק בלימודו. כל דבר ההצעה שלו הייתה לשבת ללמוד. אין יותר בעולם מתורה, כמו שאומרת הגמרא ברובין, התורה זה רפואה, התורה זה ישועות, התורה זה הכל. התורה זה משהו רוחני שממי שפותח צינורות, ומשפיע השפע לאדם, ירצה או לא ירצה. אחד שלמד איתו בישיבה, סיפר עליו ש... כל ספר שהיה מגיע לישיבה, הרב זצ"ל היה פשוט מתישהו. הגיע ספר לישיבה, שמו במדף, בספרייה, סט של ספרים, סדרה של ספרים. הרב היה כל כך סקרן לבלוע את הספרים החדשים. סיימו את הסדר של הלימוד, אלה הלכו כבר לישון, פה, שם, הלכו את כל אחד לסידוריו. הרב היה הולך מיד לספרייה, מוציא את הספר החדש שהביאו, מתחיל ככה לעוד, מסיים אותו עד הסוף, כי תשמעו, זה יום כישרון. צריך פודו לכם כדי להצליח בלימוד התורה, צריך, קודם כל, רק סייעת הדשמיים, בלי סייעת הדשמיים אין כלום. אז צריך שיהיה זיכרון טוב וריכוז טוב. לרב היה את המתנות האלה, מכיוון שהוא השקיע בתורה, הוא בעצמו גם אמר, זה באמת זכות רבותיי להתחבר למה שהרב אמר, לקיים את זה, כי הוא אמר ש... אנשים אומרים, שמה, אין לי כישרון, אין לי זה. הרב אמר, זה לא בדיוק ככה. אלא אם אדם יישב ויתמיד בלימוד שלו, הוא אומר, אז ייקח לו עוד חצי שעה. על פני האותו אחד יש לו את הכישרונות, אבל הוא גם יגיע להשגות האלה, הוא גם יכול להגיע להבנה של התורה והלימוד והכל, אבל יש לו יותר זמן של השקעה, יותר עמל של תורה, וכך הוא אמר שבכל דבר, אדם רוצה, בכל ישועה שלו תהיה, תעזוב ותעצור את הכל, שבת ילמד תורה. היה אחד שהיה לו עסק, אמר לו הרב, מה לעשות? הוא היה לכאורה חלש בשמירת המצוות, נקרא לזה ככה, אמר לו הרב, אם תתחיל לשמור מצוות, יהיה לך הצלחה בעסק. הוא אמר, אבל הרב, מה עכשיו אני, זה, אני לא, מי אמר, מי אמר? אמר הרב, תעשה את מה שאני אומר לך. ספר אותו בן אדם, שהוא התחיל לשמור מצוות, שבת וכולי, העסק שלו פשוט טס לשמיים, נהיה לו 200 עובדים בשלב כלשהו, מאז שהרב נתן את ברכתו. יש אגב ספר נפלא ביותר שנקרא מנחת תודה, שנקראת מחזיק אותו בידיי, כתב אותו למעשה נכדו. הרב גדליה הוניסקברג, שניתה, שזכינו לעלות אותו כאן בערוץ 2000, קמפיים לשידור, והוא מביא כאן מאות, בוודאי אם לא מעל 1,000 מקרים שהיו עם הרב קנייבסקי, שכל דבר, רבותיי, כל שורה ושורה פה זה ישועות, זה ספר מומלץ לכל ידי באשר הוא מנחת תודה של, על הרב קנייבסקי זצ"ל, של הרב גדליה הוניסברג שליטה, נכדו החביב, שהוא מביא כאן, אתה פשוט לומד מי זה הרב קנייבסקי, ואתה מגלה פה דברים מעל הטבע, מעל הטבע, בא אליו בן אדם, כבוד הרב, אכברים בבית, אצילו בעולם. הרב, תעזור לי, אני מבסס כמלכודות, עניינים, ריסוסים, לא מצליח להיפטר מהם, הרב, אצילו, מה הולך פה? אמר לו הרב, אתה לא מפריש מעשרות. אמר לו הרב, אני כן מפריש, למה אתה אומר את זה סתם? אני מפריש. אמר לו, אבל יש גמרא, ירושלמי, אכברים באים כי לא מפרישים מעשרות. אמר לו, אבל אני מפריש. אמר לו, אתה בטוח? אמר לו, כן. אמר לו, אולי תחשוב עוד הפעם. הבן אדם חושב, אתה יודע מה? אולי אתה צודק. לאחרונה התחלתי להכניס לבית לחם, אבל לא מפריש אותו כמו שהייתי בארבע, מפריש ככה את ה... או לא, אתה פריש. הבן אדם מפריש, האכברים, אפו כלא היו, יותר לא ראה אותם. אתם יודעים, הולך פה אותה איזה חוכמת התורה, איזה... בחינה של רוח הקודש. למה רוח הקודש? היה לו השגחה שמימית. פעם אחת הוא למד עם החברותה על חגבים. חגבים, מה זה החגב הקשר וכו', יש כמה סוגים של חגבים, לא כולם קשרים. אז הרב למד עם החברותה את הצורה שלו וכולי, העמותות של הכנפיים והרגליים והגודל, ואז הוא רצה להמחיש את זה איכשהו, מספר הרב, אתם לא תאמינו רבותיי, אשתו סיפרה עידה על הדבר, הוא בעצמו סיפר על הדבר, בני המשפחה, פתאום משמיים רבותיי, בא לו חגב על העדן של החלון מול העיניים, הוא בעצמו סיפר את זה, והוא הסתכל לא אמין, בעולם שהלך לו כאן רבותיי, הוזיז לו חגב במיוחד לו לצורך הלימוד, על העדן של החלון. הוא מסתכל, ולפי הלימוד שלמדו, הנה איזה רגליים, זה, 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 זה. ורוב שהוא כל כך התפעל, הרב קנייבסקי בעצמו, מהנס הזה, קרא למקום הזה מקום של נס. מקום שאפילו אפשר לכאורה לברך עליו, וברוך השם שעשה לי נס במקום הזה. מתישהו לעתיד לבוא שיפצו את הגר, אז הרב שאל, איפה שהיה פה הקיר, החלון? אמרו לו, אמר, פה קרה לי נס, פה קרה לי נס. סיפרה אשתו עליה שלום. זה חלקה של אמין. מתישהו החגב הזה הלך, ובשלב העתידי הוא צריך שוב לחזור על הלימוד הזה, ושוב היה לו ספק, רבותיי, אתם לא תאמינו, אבל העיד על זה אשתו, רבותיי. הנכד כותב שהסבתא העיד על זה, אשתו. שהנס הראשון קרה בסדר, אבל אחרי זה הוא היה צריך, שוב יעלו לו ספקות מה זה בדיוק, איך נראה הרגליים הזה, הכנפיים. סיפרה אשתו, זה כבר קשה להאמין, ששוב בא לו החגב לאותו חלון, והוא לא האמין. עוד הפעם קורה לי נס, והוא מסתכל על החגב, ופה ושם מסתכל על המדידות והכל וזה. כך העידה אשתו של הרב קניאבסקי זצ"ל, כמובן בספר, שאמרנו מנחת תודה, כפי שכותב נכדו. רבותיי, מה זה הדבר הזה? איזה השגות? הרב כותב, שאלו אותו הרב, אנחנו רוצים עושר, רוצים כסף, מה לעשות בעולם הזה, רוצים להסתדר, רוצים להתפרנס. הרב, מי שרוצה עושר, כמובן הפרשת מעשרות וכו'. הרב, אגב, השיטה שלו זה להפריש חומש, לאו דווקא מעשר, מעשר זה עשירית מהרווחים. יש דעות בחז"ל אם צריך להפריש דווקא מעשר או פי שתיים שזה חומש. הרמב"ם כותב שמעשר זה מידה בינונית, חומש זה אדם מידה טובה, אדם נדיב לב. פחות מעשירית מהרווחים, אדם שמפריש צדקה, מפריש צדקה, מרוויח, לא יודע מה, עשיר גדול, מרוויח 100,000, סתם לדוגמה, מפריש לא עשירית, אלא 9%. 9,000 שקלים לזכאי, אומר הרמב"ן, עין רעה, עין רעה. אלא מעשר זה מידה בינונית, ומעל זה זה עין טובה. אבל פחות מעשירית, אומר הרמב"ן, עין רעה. אז רב קניאבסקי זצ"ל, יש הבטחה, יחידה בכל התורה, אומר ברור עולם, ובחנוני נא בזאת, אמר השם, אם לא אבטח לכם את ארובות השמי, והריקותי לכם ברכה עד בלידי, ברכה עד בלידי, אומרים רבותינו, כבר המסכת תענית, שזה הפרש, עשר כדי שתתעשר, עשר כדי שאתה רוצה להתעשר, תפריש מעשרות. אז אומר רב קניאבסקי, מעשר נכון, זה שומר על הרכוש. אבל אם אתה רוצה עושר, צריך להפריש דווקא חומש. כך הוא אוחז, כמו הגרא ועוד פוסקים נוספים. אבל יש הרבה פוסקים אחרי שאומרים, לא, שדווקא הפרשת מעשר, די בזאת כדי לזכות לעושר. אז בכל אופן, שאלו את הרבה, אנחנו רוצים עושר, רוצים עושר, כדי שנוכל לעבוד את השם, ביישוב הדעת, לחלק צדקות וכו'. אמר להם, תלמדו קודשים חצי שעה ביום. ללמוד קודשים חצי שעה ביום, רבותיי, סגולה של הרב קניאבסקי לעושר, חצי שעה ביום, ללמוד על קודשים. היה פעם מקרה של אחד שלא עלינו נשרף לו הבית, השם ישמור ויציל בלרב ובכי, הרב, הבית נשרף לי, הרב, עוד שריפה, עוד שריפה, מה לעשות, הרב, הצילו, מה זה המדורות האלה שרוטפות אחרינו? אמר לו הרב, בתגמרה, שאין שרפות באות, אלא בגלל חילול שבת. אמר רב, תלמדו, הלכות שבת כמו שצריך, למדו, ואכן כל השרפות המוזרות האלה נעלמו להם. הרב זצ"ל היה, רבותיי, סנדק, לפעמים 5 פעמים ביום, אתם מאמינים? 5 פעמים ביום סנדק ביותר, אני בעצמי השתתפתי בבריתות שהתקיימו ליד הבית שלו, בלדרמן שמה, בבית כנסת ליד הבית שלו, איפה שהוא היה כל ימיו, בשנותיו האחרונות, עשרות שנותיו האחרונות התפלל, והוא בא, היה סנדק, מביאים אותו ככה באיזה גשר מיוחד, מי שמכיר מהבית שלו לבית כנסת, והוא יורד ומרגש מאוד, והמועל והציבור והכל, והיה סנדק כמה פעמים ביום. עכשיו, חזל אומרים שסנדקאות זה סגולה לעושר. אמרו לרב, איפה המיליארדים שלך? כמה סנדק היית עד היום? איפה אתה גר בבית כזה פשוט? אגב, רבותיי, גר בבית פשוט, כי הוא לא רצה יותר מזה. ברוך השם, זה הספיק לו מעל ומעוד, צריך בית לשבת, לאכול, לישון, לשתות, לקום וללמוד תורה מבוקר עד לילה. מה עוד צריך יותר מזה? העיקר שיהיה מקום לספרים, מי שאגב היה בבית שלו, זכינו להיות, כמו שאמרנו, עשרות פעמים, הכל ספרים, 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 עדפים, ספרים, ספרים, ספרים. זה. אז אמרו לו, רב, איפה הווילה שלך? איפה המיליונים? איפה העושר? אתה סנדק? כל יום אתה סנדק. מי כמוך סנדק? אנשים צריכים להיות סנדק אולי פעם, בפייש כאלה פעם בחיים, אם בכלל. כל יום סנדק, רב, אתה צריך להיות מיליארדר, הרב, מיליארדר, ברשימה של 10 עשירי העולם. איפה כל הכסף? אמר להם, הרב קניאבסקי, זה הכסף שלי. הספרים, הוא כתב ספרים אותי, עשרות ספרים עמוקים, יוב. מי יכול להבין את העומק של הספרים שלו? אני הקטן שבקטנים, זכיתי המעט מן המעט להציץ בספריו, ללמוד קצת בספריו. איזה עומק, איזה חוכמה, איזה סייעתא דשמיא האלוקית, אמר רב, זה העושר שלי. הספרים שכתבתי והצאצאים, זה העושר שלי. מי צריך כסף, רבותיי? סתם כאב ראש, אנשים לא יודעים. עושר שמור לבעליו לרעתו, אומר החכם כל אדם. יש אנשים שמתקיים בהם הפסוק הזה, השם ישמור, מקבלים מיליונים מבורא עולם, מיליארדים. אדוני, אתה גזבר. הכסף הזה לא שלך. אתה לא צריך את זה. אדם צריך מיליארדים. אדם צריך מיליארדים. מה הוא צריך מיליארדים? סתם שוכן בבנק, פותח עוד עסק, אבל אני לא צריך את זה. מספיק לבן אדם שיהיה לו בית לישון, יש גם חיים בסחירות. בית לישון, לשים את הראש, אוכל, שתייה, פרנס את המשפחה באופן בסיסי במהלך החודש. שב תלמד תורה, שב תעסוק דבר כזה אחר. מי צריך מיליארדים בבנק? הוא מאות מיליונים, עשרות מיליונים. לא צריך את זה. אלא מה? הבן אדם הזה קיבל תפקיד משמיים להיות גזבר של הציבור. גזבר של עניי ישראל. ואדם שהוא עם הכסף הזה, במקום לחלק את זה לעניים שאין להם מה לאכול, בוכים, רבותי, ילדים קטנים בוכים לאוכל ושתייה, שבתות, איזה בגדים יש להם מסכנים, חיים על גמחים. במקום שאותו עשיר עם המיליארדים, ייתן להם את שלהם, קחו בית, קחו אוכל, קחו שתייה, קחו תקציב לשבת. שומר את הכסף לעצמו, אוי ואבוי לו, מסכן אותו אחד. לא סתם אומרת שמגמר מסכת פסחים דבנון. אב יוסף אמר לאבא שלו, רבי יהושע אמר לו, אבא, היה לו מוות קליני וזה. אמר לו, מה ראית למעלה? ראיתי עליונים למטה, תחתונים למעלה. אמר לו, עולם ברור היית, זה העולם האמיתי, העולם זה עולם השקר, אתה רואה פה אנשים מיליארדרים, אפילו, תראה איזה מכובד. מסכן רבותיי, בעולם האמת, פה העולם הזה זמני. עולים למעלה רבותיי, 10 אגורות לא עולה איתו, הגרביים שלו לא יעלו איתו שם, או ייתנו לו בראש כמו שאורי. קיבלת מיליארד שקלים, היית אמור להיות גזבר של 1,000 עניים, להכיל אותם, לטפל בהם, היית אמור להיות מזכיר של כך, לחלק, שמרת כסף לעצמו, לא יודע מה, קנה לו מכוניות ווילות וטיולים לחוץ לארץ, ושיפץ את הווילה שלו בעוד כמה מיליוני. מסכן, זה כסף של עניים, זה לא כסף שלך. אתה עשי את זה, מה, אני צריך את הכסף הזה? מי צריך את זה בכלל? הכסף שלי זה הספרים והצאצאים שלי. דבר רבותיי, שאר קניסקי זצ"ל, היה חשוב לו מאוד מהלך חייו, והנחיל את זה לשומעי לקחו במשפחה שלו, אשתו הצדקת עליה שלום, כמה היא הנחילה את זה לאנשים שהיו באות אצלה, אשתי השם ישמור אותה, יאריך ימיה בטוב ושנותיה בנעימים, הייתה באה לו מעט לרבנית קניסקי עליה שלום, ואמרה, איזה חום יהודי, איזה לב יהודי, איזה... הרגישו שזה אמא שלהם, רבותיי, אתם מאמינים? זה עוד אמא שנייה. איזה... אני לא הייתי שם, כן? לא... אמרו לי, העידה לי אשתי, גם קרובות משפחה שלי, אחותי ועוד, הרגישו חום של אמא, של אמא. אז אחד הדברים שהנחילה הרבנית קניבסקי עליה שלום, זה הנושא של שמירת הלשון. לא לדבר רע על יהודים. והיא אמרה את זה, ואמר את זה בעלה הרב קניבסקי, שמי שלומד בכל יום שתי הלכות שמירת הלשון, כל יום שתי הלכות שמירת הלשון, יראה ישועות בוודאי. יראה ישועות בוודאי. ועד היום, רבותיי, אנחנו מקטנים, אגב, בהתעוררות ישראל, כל יום, לאור זאת, מלמדים שתי הלכות שמירת הלשון, בלי נדר, בלי נדר, אפשר לראות באיזה פרטים, בהתעוררות ישראל, וישועות, רבותיי, ישועות בזיווג, ברפואה, בפרנסה, בכל דבר, שתי הלכות שמירת הלשון, הנחילו את זה הרב קניבסקי זצ"ל, והצדקת שלו עליה השלום, וזה, רבותיי, מלווה אותנו, ואמור ללוות כל יהודי, כי אדם בא לעולם, מה התיקון שלנו כאן? אתה גמר מסכת יומא, דפתת, על מה חרב בית המקדש השני? שנאת חינם. מה השורש לדבר? לשון הרע. כן, היו צדיקים, למדו תורה, עשו חסדים, אבל דיברו לשון הרע, אומרת שם הגברה, שנאת חינם. זה החריב את הבית, אומר חפץ חיים, זה התיקון שלנו גם עכשיו. התיקון העיקרי של עם ישראל, רבותיי, זה שמירת הלשון. חפץ חיים זצ"ל מביא בספרו חובת השמירה, הוא אומר, הוא שואל שאלה, הוא אומר, למה אנחנו לא נגאלים? צריך כבר להיגאל. למה? אומר הרב, הרי כמו ארבעת המינים, באים המינים הקשרים, האתרוג, החצי הקשר שבלולב, החצי הקשר שבהדס, מחפרים על הערבה, והחצי הקשר שלא קשר שבו ופה, שחסר. כן, הערבה אין לה כלום, לא טעם ולא ריח. אז אומר, כמו שהאתרוג והמינים הקשרים מחפרים על אלה, הכל בא בחבילה אחת, ועם זה מנענעים בסוכות, כי בעולם רוצה את כולנו ביחד. כך אומר החפץ חיים זצ"ל שהצדיקים שבעם ישראל מחפרים על כלל ישראל, גם על בעלי העבירות, הם מחפרים ולא רק מחפרים, גם קדימה גאולה, כך הוא כותב שם. הוא אומר, והנה, הגאולה מתעכבת. הוא אומר, ויש צדיקים, והוא נוקט בלשון, זה לא יומנה, כי הייתי מבצר, אולי צריך 100,000, איזה 100,000? מיליון צדיקים, 1.5 מיליון, לא יודע, כמה צדיקים צריך. פלא פלאים, אבל הרב כותב שם בספרו חובת השמירה, שמספיק שיהיו, אנחנו יודע את זה לרוח הקודש, מספיק שיהיו אלפים ורבבות, כך הוא כותב, אלפים ורבבות של יהודים צדיקים גמורים, גאולה משיח בה.
הרב, זה לא קורה. בגלות.
למה? אומר הרב.
אומר הרב, הוא הגיע למסקנה, מכיוון שעדיין, גם במותינו הרבים, גם אצל הצדיקים, נכשלים באבק לשון הרע. אבק לשון הרע, שזה דברים שגורמים ללשון הרע, וכל שגן שאלה שגם נכשלים בעוונותינו בלשון הרע, זה דבר שצריך ללמוד אותו. ללמוד אותו, אומר אפץ חיים, אדם לא ילמד את זה, יגיד, אני צדיק, 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 יטבול במקווה מיליון פעמים. אבל אם הוא לא לומד את ההלכות האלה, הוא ודאי יקשל, כך הוא כותב, ודאי יקשל. לכן כל יהודי, רבותיי, כל יהודי, כל יהודי שכעת שומע אותי, מחויב, אם הוא קורא לעצמו עובד השם, להיות בקי ומקצוען בהלכות שמירת הלשון. איך? דרך פשוטה. כל יום שתי הלכות ולחזור על זה כל החיים. כל החיים להיות עסוק בשתי הלכות שמירת הלשון, זה הדרך שלנו למעשה להתמקצע בדבר הזה. הרב עליו השלום, מעבר לאהבת ישראל העצומה שהייתה לו, אז הוא היה מנחיל מסירות נפש לאנשים סביבו. איזה, היה לו מושג שנקרא חובות. מה זה חובות? כך הוא קרא לזה כבר מצעירותו. היה לו איזה לכאורה משהו שייחודי לו. אמרו לו, הרב, מה קורה? יש לי הרבה חובות, הוא אומר. כל יום החובות היו משתנים. איזה חובות? חייב כסף? לא. אם הוא לא מספיק את הלימוד שהוא קבע לעצמו, רבותיי, זה למעשה סוד ההצלחה שלו גם. החובות האלה זה סוד ההצלחה שלו. אם הוא לא עמד בסדר הלימוד שלו לאותו יום, קורא לזה חוב, לא הולך לישון, עד שהוא מסיים את החוב עליה. עכשיו, יש מקרים שאתה כבר מפורק, חתונה, הלכת לחתונה, חזרת בלילה, אתה לא יכול ללמוד, אתה כבר נופל. היה משלים למחרת את החובות האלה. כלומר, צריך באמת לזה רצינות ומסירות נפש ורגש אחריות וכולי, לעמוד בסדר שקבעתי לעצמי ולהשלים את זה, להשלים את זה, לא לוותר, חובות, כך הוא קרא לזה, ולכן הצליח, רבותיי. זה סוד ההצלחה שלו, לא יאמר כי סופר. הרב, רבותיי, נתן למעשה הרבה סגולות, הרבה סגולות שכמו שאמרנו, נכדו מביא את זה בספרו, סגולות שמשנים חיים, מה אני אגיד לכם? דברים שממש לא יאמן כי יסופר, אדם קורא אותם ומגלה שהוא יכול פה להיכנס, להרוויח, רבותיי, להרוויח זכויות עצומות, בונוסים גדולים, כמו שאומרים, לחיים שלו. בא אליו בן אדם, הרי הוא באים אליו אנשים כל יום, רבותיי, כל יום קבלת קהל במשך שעות. ועל אותה שעות שהוא היה מקבל וכולי. ונכדו, הרב גדל יבניזברג שליטה, אז הוא למעשה צמוד אליו באותם רגעים של הקבלת קהל, ורואה, מי שמכיר את זה, היה שם מאות של אנשים, כל יום, מאות. לפחות איזה מאה, מה שאני טועה בעיניים שלי, מאות, כל היום, מאות, 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 באים אנשים. ואחד אחד עוברים, הרב, בעיה רפואית, הרב, בעיה כזו, הרב, אני לא אזכה את הרבה איזה מרגש, 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 למה לי יד הרב, יזרוד את האיש הקדוש הזה, לנשק את ידו, אני זוכר עד היום את הצורה של היד שלו, עם ה... אתה רואה יד של אדם מבוגר, אבל אתה מרגיש שאתה נוגע פה באור, באור קדוש, איש קדוש אתה נוגע, אתה מנשק את האיש שלו, אתה מרגיש שאתה נוגע פה באיזה, משהו לא שייך לעולם הזה. אז נכתו היה צמוד אליו, והיה שומע את, את כל המקרה שמי אליו, הרב רפואה, הרב המחלה לא עלינו, הרב זה, והרב היה נותן להם תשובות, כשהוא נותן את התשובה זה לא איזה המלצה, מעבר לבוע שהוא היה אומר. הוא היה אומר להם, רבותיי, דברים שעל זה נאמר, ראינו קודם, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, להבין שהדברים כפשוטו, בי מושל צדיק, אומר בעולם בגמרא, זה לא יאמן כי סופר, בסרט בועד קטן, אומר בעולם, בי מושל צדיק. הרגע שאני מבטל, שאני אומר גוזר גזרה, והצדיק מבטל אותה. אומר, אז הוא הקדוש, שהקדוש ברוך הוא, מבטר על הגזרות שלו לפני הצדיק. הוא, בן אדם נגזר לו דבר מסוים, עונש מסוים, חולי לא עלינו, עוני, מצב כלכלי ירוד, בעיות בשלום בית וכולי. צדיק מבטל. לכן אני באתי תמיד לאנשים שהייתי שולח אותם להתייעץ עם הרב קנייבסקי. לא אשכח את זה אישה אחת, הייתה גם לא אשכח את זה אישה אחת, התקשרה אלינו להתעוררות ישראל, אמרה הרב, בעיה רפואית כזו, הרופאים בעוזרים וזה. אמרתי לה, תלכי לרב קנייבסקי, תעשי מה שהוא אומר. והיא כמובן לא יכולה להיכנס, אז היא שלחה איזה גבר וכולי, הרב אמר להם, משהו מתקשרה במיוחד להגיד לי, תדע לך, אתה הצלת אותנו, הצלת אותנו, עשינו מה שהרב אמר, וזכינו לרפואה, לא יש כך את זה רבותיי, זה מקרי, המון המון מקרי. אז כל דבר למעשה ששאלו את, אמרו לרב, הרב הצילו, היה מביא להם, בכל בעיה רפואית ספציפית, היה מביא תשובה שקשורה לתורה, לדוגמה, באו אליו עם המחלה, השם ישמור ויציל, אמר לו פעם, רבותיי, ללמוד סדר קודשים שעה בלילה. רבותיי, מי שהיה מקיים את מה שהרב אומר, רואה ישועות, זה אחד לאחד. אז שימו לב, פרסמו את זה רבותיי, הרב קנייבסקי זצ"ל אמר על המחלה, השם ישמור המחלה הנוראה. ללמוד סדר קודשים שעה בלילה. פרסמו את זה רבותיי, פרסמו את זה. אתם יודעים מה זה המחלה הנורא הזו רבותיי? כל יום פונים אליי, אצילו הרב יברך הרב, זה פונים אלינו להתראות ישראל, שנתפלל על האנשים עם המחלה רבותיי. כל יום, כל יום, היום, היום, היום פנו אליי, ילדה בת 12 רבותיי, עם מחלה נדירה, אחת בעולם, לא יומן, מקרה יחיד בעולם, לא הכי, לא מבין בעניינים רפואיים, אבל מקרה נדיר בעולם של ילדה בת 12 במצב קשה, שמשמור ויציל. אז הרב ברוח קודשו אמר על המחלה, בכל אופן המחלה אמר, ללמוד סדר קודשים, זה במשניות, שעה בלילה, ללמוד משניות, זה מחולק לשישה סדרים, סדר קודשים מתוך הסדר הזה ללמוד, שעה בלילה, האישה תבקש מאיזה גבר שילמד ויכוון בלימוד של הרפואתה. אם זה גבר, שילמד את זה בעצמו. גם למחלה הוא היה אומר ללמוד מסכת נגעים. גם למחלה אמר רב ללמוד מסכת נגעים. אמר לו, אחד אמר לו הרב, סבא שלי חולה, אמר לו תלמד סדר זרעים, משניות עם הרמב״ם. עוד פעם המחלה עצמה, אמר לו הרב, אצילו המחלה, מה לעשות? אמר לו, הרב שואל אותו, איפה יש לך את המחלה? השם ישמור. הוא אמר לו, בגרון. השם ישמור רב בגרון. אמר לו, תלמד, בשבוע לו קודם, תלמד חפץ חיים, הלכות שמירת הלשון. כי זה דברים שיוצאים מהכל, וזה ירפא אותך בעזרת השם. רבותיי, שהוא אמר, שתבינו, זה לא כאילו שהוא עכשיו דמיין, טוב, זה, אז מחלה בגרון, אז בסדר, לשון רק יוצא מהלשון. רבותיי, זה רוח הקודש, זה השגה. הוא בעצמו אמר, הרב קניסי בעצמו אמר, שהוא לפעמים לא יודע מה הוא אומר בכלל. כך הוא אמר. הוא אומר, יוצאים לי, אני אקבל, אני אומר משהו, ואני לא יודע בכלל מה אני אומר. זה רבותיי, זה רוח, זה נקרא רוח הקודש. למי שלא יודע מה זה רוח הקודש, היום רוח הקודש. כך כבר מעידים חזל, אומרת הגמרא שבדור הזה, כבר מאז חורבן הבית, כבר אין רוח הקודש. אבל יש בחינה של השגה, מעין רוח הקודש, שזה הצדיקים שבכל דור זוכים לזה, צדיקים בודדים, זה כמה עשרות. הגמרא אומרת לפחות 36, יש גמרא אחרת אומרת 45, ש-30 בארץ ו-15 בחוץ לארץ, אבל לכן הגמרא בסנהדרין אומרת לפחות 36. יש בזה כמה, יש בזה יישוב בדברי חז"ל, יש בזה פלפול בדברי חז"ל. בכל אופן, הצדיקים, בגלל קדושתם ופרישותם ותורתם וצדקותם וכולי, הם מתחברים למעין בנק של מידע עולמי. מה זה רוח הקודש? מאיפה הוא יודע? מישהו בא שואל אותו של הרב, יש את המחלה, מה התרופה לזה? סתם לדוגמה. איפה הוא יודע? אני לא יודע. ברכה והצלחה, רפואה שלמה. אבל הוא מקבל, הוא מתחבר לזה ידע אינסופי, שמושפע אליו משמיים, הוא אומר לו, תגיד כך וכך. משדר לו ככה למחשבה ולהוציא מפיו, תגיד כך וכך. רבותיי, אני הקטן שבקטנים, הקטן שבקטנים. זכיתי להתלוות לא מעט צדיקים בעלי השגה, בעשרות שנותיי. ואתה רואה, אתה רואה, הם נעלמים לך. אתה מדבר איתו, הוא רגע נעלם לך לאיזה כמה שניות, אולי לדקה, אולי שתי דקות, אולי אפילו שלוש דקות. אתה רגע חושב, בואו נרדם, הוא נרדם לי מול העיניים, בגלל שהוא מבוגר, אז קשה לו וזה, ויש לו ירידת לחץ דם, והוא ככה נרדם לי, רבותיי, לא. לא, 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 לא. בדוק. הוא פשוט מתחבר לאיזה בנק של מידע שמימי, ואז הוא חוזר לך עם התשובה הברורה. הרב קניאבסקי, כמה ראינו את זה עליו. צדיקים אחרים שזכיתי לראות, הרב עובדיה יוסף זצ"ל גם. סיפרתי ואספר שוב. עובדיה יוסף הרבה לא ידעו, חשבו שהוא בסך הכל יודעת הרבה תורה, זיכרון טוב, אדם חכם וכולי, עליו השלום, רבותיי לא, הרב עובדיה יוסף זצ"ל היה בעל השגה, רבותיי, דו לכם, דו לכם, אני זכיתי להכיר, מה זכיתי? הכרתי את אחד מהשומרי ראש המקורבים אליו ביותר, אמר לי, ראינו דברים מעל הטבע, היה לו רגעים שהוא היה פתאום מקבל איזה עוצר ככה, מקבל איזה השגה, ואומר דברים לא ברורים לאנשים, איפה הוא אומר את זה פתאום? אני בעצמי הקטן שבקטנים, זכיתי להיות אצל הרב עובדיה יוסף זצ"ל, וקרה מקרה מעל הטבע, סיפרתי את זה אולי, לא יודע אם יש כאלה שמי שוקב אחרי השיעורים שלי. המקרה שהייתי בחדר הקניב הרב עובדיה, עכשיו מה זה? קבלת קהל, מה זה הקניב? הוא מלא אנשים, אנשים והגבאי, מי שמתאם את המעבר של בני האדם, הלא רבי צבי חכה קשה משמור אותו, מעביר את האנשים, כן, את הרב, רב יברך, הבא בתור, הבא בתור, הבא בתור וכו'. רבותיי, יום אחד קרה לי מקרה, משמיים לנו את הזכות, תודה רבה לך בורא העולם. משמיים, לא יודע איך זה קרה, פתאום העוזר, רבי צבי חקק, אומר לאנשים, צאו החוצה, צאו החוצה. לא יודע, אין לי אסבר לזה עדיין, רבותיי. צאו החוצה, הוא בעצמו יצא החוצה ביחד איתן, סוגר את הדלת, משאיר אותי לבד עם הרב עובדיה. אתם מבינים מה הולך פה, רבותיי? אני באותו רקולי מצומרר, כאילו, אני לבד עם הרב עובדיה, מה זה אמיתי? זה חלום? עודר אורדי שם את הידיים שלו על הראש שלי, ואני ככה מוריד את הראש למטה, והוא מתחיל לברך אותי, הוא אומר לי, תלמד תורה, בתורה, תעסוק בתורה. ואז הוא אומר לי, תזכה את הרבים, תעשה זיכוי הרבים. התחיל להביא לי פסוקים, כל המזכה את הרבים, מנחית בעל ידו, אמר לי, תקרב, תביא איתך עוד, תקרב רחוקים. אבל הביא לי פסוקים וברכות, וזה אני כולי מוריד מעות מהתרגשות עם הידיים שלו מעל הראש שלי. הרגשתי שכינה, רבותיי, מאותו יום של הברכה, יצאתי משם כולי באורות, רבותיי, מאז בלי עין רבן פורת יוסף. זכינו לראות ברכה והצלחה בפעילות שלנו, תודה רבה לקדוש ברוך הוא. זה משהו שחוויתי ככה אחד על אחד איתו מעבר לישועות, שהוא בא וברך וסיפר לי אחד המקורבים ביותר. רבי יהודה זאב ליבוביץ' זצ"ל, שהיה, יש אמרו, ראש ל"ו צדיקים בדור הקודם. מי שלא יודע, צדיקים נסתרים, רותם, מסתירים את עצמם, מסתירים, נפטרים, יש כאלה רוב העולם, אנחנו לא מכיר אותם. ראש ל"ו צדיקים, רבותיי, אמרו הצדיקים, זה היה הראש, הוא הסתיר את עצמו. סיפר לי המקורב אליו, שפעם אחת הוא בא לרב, היה איזה ברית מילה בירושלים, ובא הצדיק עם העוזר שלו, הוא היה כבר מאוד מבוגר, כבר לקראת סוף ימיו, והוא היה בכיסא גלגלים, והביאו אותו לברית, וגם הרב יוסף היה שם. אז אמרו לו, לצדיק, הרב יהודה ליבוביץ' זצ"ל, הרב נעלה אותך שתהיה שם בברית, וכולם יכבדו אותו, והכל אמר, לא, 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 שים אותי בפינה, תשאיר אותי בפינה בכיסא גלגלים. ולא ידעו שהוא בכלל הגיע לשם. הרב יוסף, שהיה שם בבמה, וכולם ראו, ושמחה, והיה סנדק, ושמחה גדולה, ומצלמות, והכל. הרב יוסף סיים שם, ושמחה גדולה, והוא יוצא לדרך ויוצא מהמקום, ואז פתאום הוא נתקל בצדיק, ראש למד וו צדיקים, שהסתיר את עצמו, הציבור בכלל לא הכירו אותו, רק בודדים הכירו אותו שם. סיפר לי המקורב, שבאותו רגע שעובד יוסף עבר לידו, העיניים שלו נתקלו בו, בצדיק שהיה על כיסא גלגלים, סיפר שהעובד יוסף פתאום נעלם דום, נעצר, קפא על מקומו, מרחק של אולי מטר או מטר וחצי מהצדיק, הוא מסתכל עליו, והוא מסתכל עליו ברצינות, ומספר לי אותו יהודי שהיה מקורב לראש למד הצדיקים, רב יהודה זאב ליבוביץ' זצ"ל, הוא אומר, הוא רואה את הדמעות נושרות מהעיניים של שניהם, משהו פלא, כאילו שנשפך להם מים מהעיניים, מהרב עובדיה ולצדיק הראש למד הצדיקים. והם ככה מסתכלים אחד על השני, והוא אומר, הם העבירו ביניהם תקשורת טלפתית ביניהם, הם לא זזו, העובד יוסף את הראש ומתקשר איתו ו... משהו, זה היה רגע של מעמד הר סיני. ואולי זה 5 דקות ככה. הרב יוסף לא מוציא מילה, והוא לא מוציא מילה, ורק דמעות נושרות להם ומתקשרים להם טלפתית. ואז אחרי זה 5 דקות, הרב יוסף התקרב לצדיק, לחץ לו את היד, והלך לדרכו. הוא אומר, רגשתי שם את השכינה באותו רגע ביניהם, רוח הקודש ודאי, שניהם בעלי השגת דברים פשוטים. אגב, הצדיק, רבי יוסף, זה לא באמת, זה לא הנושא שלנו, זה הרב קנייבסקי, אבל דו לכם שאיזה סיפור, אם אתם לא תאמינו, הוא רואה מסוף העולם ועד סופו, זה לא הזמן רבותיי. הרב קנייבסקי גם היה בכלל אלה שהיו רואים רבותיי. בכל אופן, אמר לו אחד האלה שבאו לו, כבוד הרב, רוצים שמחה בחיים. אחד האנשים שעבר אצל הרב קנייבסקי, הרב, קשה להגיע לשמחה, הרב קשיים וזה. הרב, איך משיגים שמחה בחיים? אמר לו הרב קנייבסקי, על ידי לימוד התורה. אדם עוסק בתורה, התורה משמחת, כל הברכות כלולות בתורה הקדושה, כשאדם עוזב רגע, אתה שוכח מהעולם הזה, העולם המדומיין הזה, ועוסק בתורה הקדושה, ברולם יסדר לו את כל העניינים, כי התורה כוללת את כל הטובות שבעולם, אומר האור החיים הקדוש, במימה אולי הכי מפורסמת שלו, שאילו בני אדם היו יודעים את הטוב של התורה, את האושר שיש בתורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, למה? כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם יותר מכל הכסף והזהב עלי אדמות. זה הרב קנייבסקי ידע והנחיל הציבור. פעם בא אליו בן אדם, הרב, מחלה בעיניים, השם ישמור ויציל, מה לעשות? אמר לו הרב, ילמד מסכת תוריות, שמה כתוב, עיני העדה. שתבינו רבותיי שהוא אמר דבר כזה, הוא למעשה גזר על אותו בן אדם, שאם הוא יעשה את מה שהוא אומר, תהיה לו ישועה, זה הנקודה. שתבינו, הוא קיבל מסר שממי, הישועה של האדם הזה תלויה בלימוד הזה, כי הזכות של התורה תגן, אבל בתנאי שהוא יקיים את התנאי של הרב, מה שיתנו לרב תלמד דווקא את הדבר הזה. היה בן אדם שרצה, הוא עסק בעניין רכבים וכולי. היה לו, כן, זה עסק של רכבים, לא יודע מה, והוא רצה שמירה וכולי. הרב אמר לו, ילמד שביטת בהמתו. למה? כי בחזל בהמה, זה החמורים שלה, זה הרכבים של היום. ככה אמר לו הרב, גזר לו, תלמד את זה, יהיה לך שמירה בעניין של הרכבים. היה אחד שלא עלינו חלה בראשו. ואמר לו הרב, הציל לו ראש, מה חלה בזה? אמר לו הרב, ילמד הלכות תפילין של ראש. ולהתפלל, להתפלל לקדוש ברוך הוא, וברוך השם. כל המקרים האלה שאחרי זה חזור רבותיי, ראו ישועות בזכות ההדרכה של הרב. הבן אדם שהיה לו מחלה באור, אמר לו, רב, ילמד את הפרק האור והרוטב במסכת חולין. היה אדם שהיה לו ניוון שרירים. רב הציל הוא, אמר לו, ילמד מסכת אוהלות, שם מדבר על המניין של איברי האדם. היה אדם שהיה לו כאבי שיניים, הרב הציל הוא כואב, כואב. אמר לו, רב, ילמד הלכות שן. מה הכוונה? בבא קמא יש שם ענייני השן, הלכות המבעה וכו'. היה אדם שסבל מעצירות, לא עזר לו שום רפואה, רופאים, עניינים, טיפולים, נודע שמנקי, כל מיני דברים שמספרים עליהם. אמר לו, אב, תלמד פרק החובל. למה שם הגמרא בסרט בבא קמא? מספרת על, על היציאות של האדם וכו'. וככה בן אדם עשה, למד כמו שאמר הרב את פרק החובל למסכת בבא קמא, וברוך השם, הסתייע מילתא, והבן אדם הזה התרפא. המקרה שסיפרה הרבנית עליה השלום, שהיא זוכרת את הרב בשמחה הגדולה אולי בחיים שלו. המקרה שבא אליו בן אדם, קבלת קהל. הרב, אין ילדים, זה רק קודש של קיימה, חוצים ילדים ברב, אני מאשתי וזה. הרב הצינו, הצינו. אמר לו הרב, רבותיי, ברוח הקודש, קיבל ידיעות, מסרים, עניינים. אמר לו, יכתוב חידושי תורה. יכתוב חידושי תורה של מה שהוא לומד, ויבשע בעזרת השם. מספרת הרבנית קניאבסקי עליה שלום, שבאותו יום הרב בא אליה בכזו שמחה, שהיא לא ראתה דבר כזה. אמרה, מה קרה? אמר לה, בא אליי בן אדם, שרצה עצה לזר הקודש של קיימה, אמרתי לו לכתוב חידושי התורה, ובא הבן אדם לספר לו, שביום שהגיע אליו החידוש של החידוש המודפס, כן, שלח זה להדפסה, כתב, חידושי תורה, שלח זה להדפסה, ביום שהחומר המודפס, החוברת או הספר הגיע אליו, באותו לילה נפקדה אשתו, נקלטה אשתו, אז התחילה הריון, ברוך השם זכו לילדים, אתם יודעים רבותיי, זה שימח אותו, שימח אותו שיהודי נושר, וראה את זה בחוש. אחד אמר לרב, הרב, יש קינים בקירות של הבית, הרב הצילום עלה, סתם לו, ילמד מסכת קינים, החליף את הקוף בקף וכו', גם בזה יש עניין. אחד אמר לו, הרב, נולדה תינוקת שלא שומעת עלינו, השם ישמור, לא שומעת. אמר לו, הרב, ילמד הלכות קריאת שמה, ששם כתוב שמה ישראל וכו'. רבותו, עוד המון המון סגולות שהרב הוריש לשומעי לקחור, כל אלה שבאו לבקר אצלו. רבותו, עם המסר העיקרי שלנו. תדעו לכם ציבור קדוש, המתנה שאני רוצה לבחים בשיעור הזה, זה שלא אלמן ישראל, מבטיחה התורה הקדושה שבעולם ינחיל אותה לנו, הוא בעצמו אמר, מסרת ברכות דפי, שהגמרא דעו לכם, זה אני כתבתי, אני, זה חוכמה שמימית שניתנה בהר סיני, זה יצא ממני. וחזל אומרים לנו שיש בכל דור, מסכת סנהדרין זה מובא, שיש בכל דור לפחות 36 צדיקים, שרואים באספקלריה מהירה, זה צדיקים שהם רואים דברים שאנחנו לא רואים, הם חוברים לבורא עולם. יש להם את הזכות, רבותיי, לעזור ולהושיע לעם ישראל. באים אליי כל יום, הצילו כבוד הרב ברפואה, הצילו בזיווג, הצילו בפרנסה, הצילו בשלום בית, הצילו בילדים וכו'. רבותיי, אנשים מפספסים את המתנה הכי גדולה שיש בדור הזה. הכי גדולה. החיבור לצדיקים. אם המתנה אומרת עם המסרת ברכות, תכף לתלמידי חכמים, ברכה. ברכה. אתה רוצה ברכה, תהיה צמוד, אבל לצדיק, צדיק. בעל השגה, יש לו את הרשות לתת לנו ישועה גדולה, כאשר רב קניבסקי זצ"ל היה מחובר מאוד לנושא גאולת ישראל, תפילות על הגאולה וישועת ישראל, ואין לנו רבותי אלא להתפלל בעולם, זה מה שהנחיל לנו רב קניבסקי, עסק התורה והתפילות, זה הכוח של עם ישראל, אל תראי תולעת יעקב, הכוח של עם ישראל שלך ושלך, מאזין מאזינה, צופה וצופה, הכוח שלכם, זה כוח הפה על ידי לימוד התורה והתפילה. בזכות זה, בעזרת השם, נזכה רבותיי, בזכות הרב קניבסקי זצ"ל זרותות הגן עלינו, נזכה לישועות בכל התחומים, כמובן מומלץ, רבותיי, מה זה מומלץ? זה מתנה משמיים ביום השנה של הצדיק, להדליק נר לצדיק, מי שיכול להיות לציון שלו, בבני ברק, דבר גדול ועצום, זכותות הגן עלינו, נזכה בעזרת השם לחזות בעינינו, בגאולה השלמה, בתחיית המתים, נזכה אז לראות אותו בעזרת השם, במהרה בימינו, אמן ואמן.